ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו על רש"י, ואנחנו היום רוצים להיפגש עם הרשב"א, לא בגלל שזה לפי הסדר, מסתום הפעם הבאה נחזור לרמב"ן, אבל נעסוק היום ברשב"א. ואני מזכיר לכולם שאנחנו עוסקים במה שנקרא פשוט שוט, משתדלים כל מוצאי שבת להיפגש עם אחד מגדולי המשיבים. התחלנו גאונים, ראשונים, שם אנחנו נמצאים. אנחנו רוצים היום לדבר על הרשב"א, רבי שלמה ברבי אברהם, ואנחנו מדברים עליו, הוא נחשב כגדול המשיבים של הראשונים. זאת אומרת, יש לנו למעלה מ-4,000 תשובות של הרשב"א, ואין עוד בראשונים מישהו שהשיב כל כך הרבה תשובות. זה נובע א' מגדלותו, ב' מהעובדה בכל גלויות ישראל קיבלו אותו כפוסק, וממילא הריצו אליו תשובות מכל המקומות ומכל הגלויות שהיו באותם ימים. עכשיו, כדרכנו, אנחנו נדבר קצת על הרשב"א, מתי הוא חי, איפה הוא חי וכולי, ונראה שלוש תשובות כדוגמאות לצורה המיוחדת שבה הוא משיב ואליה הוא מתייחס. אז מסתום חסרה לכם פה המפה והרקע הזה, כי אנחנו עסקנו כבר בגדולי הספרדים, וממילא זה התקופה שאנחנו מדברים, רק כדי להתאפס על שבוע, על הפעם הקודמת. אז באמת רש"י זה מ-1040 עד 1105, ופה למטה כתבתי, כי זה משוער, 1235 עד 1310. אלה השנים שכנראה הרשב"א חי ביניהם, יש שמעריכים אותו בעוד 10 שנים. אז פחות או יותר אנחנו, אם דיברנו על רש"י, אנחנו מדברים בערך כ-200 שנה אחרי רש"י. ובעזרת השם אנחנו נשוב עוד לראשונים המשיבים, וסביב התקופה הזאת אנחנו נדבר הרבה על התלמידים שלו, ריטב"א זה תלמיד שלו, ועוד כאלה שנעסוק בתשובות שלהם. אז קצת מתולדות החיים של הרשב"א, שאנחנו נפגשים בו בחידושי הרשב"א, זה חלק מהעניין היומיומי הרגיל שלנו. כדי שתקבלו קצת חלישות הדעת, אז את כל החידושים שלו על הגמרא כתוב בספרים שהוא חיבר בגיל 19. אז יש לכם עוד סיכוי לשבושים שרוצים לעבוד, אתם יכולים זה. הוותיקים כבר יותר, עבר זמנכם, אתם צריכים לחשוב על משהו אחר. תאריך לידתו המדויק של רבינו רבי שלמה בן רבי אברהם, הרשב"א לוטה בערפל. מה שידוע, הוא נולד בשלהי האלף החמישי. ההשערה הרווחת ביותר היא כי היה זה בשנת דלת אלפים תף תף קוף צדיק ה', מה שנקרא 1235, ולפי זה עלה השמיימה בהיותו בן 75, כי על פי הנאמר בשם רבינו ניסים, נפטר רבינו בשנת אי אלפים עין, שזה 1310. את אביו רבי אברהם בן אדרת הוא מזכיר רק פעם אחת, ובדרך אגב בעדות מפי איש מבאי ביתו, אך ידוע שהיה חכם וגדול בתורה ועשיר מחשובי ופרנסי העיר ברצלונה. דרך אגב, עד היום לא הייתי שם, אבל בספרד יש עדות בברצלונה, עדות מאוד משמעותית לחיים של הרשב"א שם. הוא נחשב כאחד מנכסי התרבות החשובים ביותר שהיו בעיר. גם הגויים הכירו בדבר הזה. שניהל עסקים עם ראשי השלטון, והללו היו לוקחים ממנו הלוואות לצורכיהם תמורת שכר עמלה. גם ביתו היה בית ועד לחכמים ופתוח לכל מבקש צדקה וחסד. מצאצאיו מוכרים לנו בניו רבי יהודה, אשר מילא את מקומו בהנהגת הקהילה, ורבי יצחק. שניהם היו גדולים בתורה וממנהיגי ישראל, ושניהם חתומים על החרם נגד העיסוק בפילוסופיה והשכלה חיצונית. יש הרבה מאוד עניינים של הרשב"א עם כמה מחכמי ישראל, בייחוד רבי ידעיה, שאנחנו עוד ניפגש איתו הערב, והיה ויכוח על הנושא של הפילוסופיה. זה לא ענייננו, אני רק מזכיר את זה, לא נכנס לזה. גם בנו של רבי יצחק שכונה בשם רבי אשתריק או איסטריק נודע כאחד מגדולי התקופה. ברצלונה, בירת ספרד מכורתו של רבינו, היא העיר הגדולה, כלילת יופי תמה, אם בישראל, ושלמה בתורה ובמעשים ובנדבת לבב, ובייחוסים באושר ובנכסים, שוכנת על חוף הים התיכון. אם אתם זוכרים, אז במפות שהבאנו בפעמים הקודמות, ראינו מה קורה בצפון אפריקה, ואיך דרך מצרי גיבלטר עוברים לספרד, ואם אתם זוכרים את את המפה, המעבר הוא מעבר ימי קטן מאוד, ושם יושבת ספרד שהרבה מאוד מגדולי ישראל היו בה, ולכן כתוב כאן שוכנת על חוף הים התיכון, היא גם בירת קטלוניה בצפונה של ספרד, בקורותיה מקופלת זיכרונות רבים מתולדות וחיי גדולי הראשונים, ולאורך שנים ארוכות שימשה מרכז התורה ליהדות ספרד וצרפת. שם היה בית הוועד, מקום נערים יאורים, נהרי נחלי התורה, יאורי הדעת והמזימה, שם יתנו צדקות השם, שם ישבו כיסאות למשפט, העיר המעוללה, עיר ברצלונה. זאת אומרת, זה היום מוכרת יותר כאיזה קבוצת כדורגל, אבל להבדיל, אני אומר, גדולי ישראל היו שם במשך תקופות ובמשך זמנים, ובזה העיר קנתה את מקומה. עיר גיבורים, גאוני עולם בארץ אנדלוס, בעיר גדולה לאלוקים זו, נקשרו תולדות חייו של רבינו, עד שנקרא בפי כל רבי שלמה ברבי אברהם בן אדרת מברצלונה, או כלשון המאירי בהקדמתו המפורסמת למסכת אבות, הרב הגדול, גפן אדרת, הרב רבי שלמה ברצלוני. אכן, איזה הוא חכם המכיר את מקומו, חכם הוא זה שמקום מושבו מוכר ומתפרסם על ידו. זאת אומרת שהעיר ברצלונה קנתה את מעמדה ואת עניינה בעקבות העובדה שהרשב"א ישב שם, ומשם, כמו שאמרנו, מכיוון שהוא גדול המשיבים של הראשונים, אז מכל העולם היהודי הגיעו אליו תשובות, חלקם על ידי שליחים, לא שלחו אז מיילים ולא וואטסאפים, לא בדרך הזאת שלחו תשובות, אלא תשובות הגיעו על ידי שליחים, על ידי סוחרים, על ידי כל מיני אנשים. תחשבו עיר שיושבת על חוף הים התיכון, אוניות, זה דרכי המסחר של אותם ימים, וממילא העיר קנתה את מעמדה בעקבות, בגלל, בזכות הרשב"א שישב שם. שלושה מזכיר רבינו בספריו כרבותיו, וזה כמובן מחבר אותנו לשרשרת הדורות. רבינו יונה החסיד מגרינודה, רבינו משה בן נחמן הרמב"ן, ורבינו יצחק בן אברהם מנרבונה. רבים וגדולים כבר דשו וחקרו לברר מיהו רבו המובהק, מה למד אצל כל אחד מהם, מתי והיכן, אך עד היום הזה לא פוענחו פרטים אלה הנחוצים לקביעת ההלכה, אחרי שאנו יודעים שהוראת הדין של רבינו למעשה הייתה על מי שעל פי מה שקיבל מרבותיו. אז רבינו יונה, ויש לנו את הרמב"ן, והשאלה היא איך זה עבד, איך כל הדבר הזה תפקד. גדול הידנים בתולדות הדורות, מרן החידה. החידה כתב ספר שנקרא שם הגדולים, ובו הוא סוקר את כל גדולי ישראל. דרך אגב, החידה היה, יש לו גם אוצר מסעות, הוא טייל בכל מיני מקומות, הוא היה מודע להמון המון דברים שהוא הכיר אותם, שהוא ידע אותם, וממילא, אז הוא כותב, גדול הידנים בתולדות הדורות, מרן החידה כותב, והרשב"א, תלמיד גמור מרבינו יונה, וזימנין דלמד לפני הרמב"ן, ולכן לפעמים הרשב"א כותב מורי רבינו יונה ומורינו הרמב"ן. ועוד כתב, אם ראו תראה דהרשב"א, זימנין דכותב מורי רבינו יונה ומורינו הרמב"ן, היינו תמה דרבינו יונה נתבקש בישיבה של מעלה בחיי הרמב"ן. זאת אומרת, הוא נפטר, רבינו יונה נפטר לפני הרמב"ן, וממילא הרמב"ן מבחינת רבינו יונה נפטר, חי 63-64 שנים, נולד ב-1200, נפטר ב-1236, וכנראה שהרמב"ן, כנראה שהרמב"ן המשיך לחיות אחריו, אני לא רואה את זה פה בלוח שלפניי.
אבל איך הוא נפטר ב-36? זה לא הגיוני, הרשב"א היה בן שנה.
מה זה?
הרשב"א היה בן שנה לפי מה ש...
יפה, אתם רואים, עוד פתאום יש פה איזה יהודי עירני ש... שרואה 1236, נכון, אז איך זה יכול להיות? אבל זה משוער, גם אצלו כתוב שזה משוער.
תוסיף זה פה, זה כמו שהרמב״ם היה התלמיד של הרי"י מגש.
נכון.
התלמיד של תמיד.
גם שם ראינו, איך הרמב״ן נעלם מפה, זה מוזר. הלו, סליחה, הרמב"ן לא נעלם. הרמב"ן נפטר ב-1270. אז זה כבר יותר מסתדר. כי אז הרשב"א היה בן 35, אם הוא נולד ב-1235, אז זה יותר מסתבר. אולי. אז בקיצור, אחרי רבינו יונה, איזה שנים שהיה הרמב"ן בקטלוניה, היה רב כולל, ומשום מה, כותב הרשב"א, מורינו הרמב"ן. אלא שיש להעיר... על זה ממה שהזכיר רבינו בתשובה, את כל רבותיו בחד המחתה. וכבר היה מעשה, ואחד הדיינים היה מורי החכם רבי יצחק ברבי אברהם, וכן ראיתי בהיותי בגירונדה למורי החכם הרמב"ן ולחכם רבי יונה. זאת אומרת שהשנה הזאת היא באמת בעייתית. הרי לנו מפורש שראה את שתי רבותיו אלו באותו זמן. ויותר על כך שמזכיר את רבי יונה אחרי הזכירו את הרמב"ן. ואם על הרמב"ן כותב מורי, נמנע הפעם מלהזכיר תואר זה על רבי יונה. ומלבד זה גם מקום אב סימן, שהרי רבינו כותב בהיותי בגרינודה. ונרד על כוחך צריך לומר שרבי יונה המוזכר בזה אינו אלא בן דורם של רבינו יונה החסיד ושל הרמב"ן, שהיה צעיר מהם וחברו של רבינו. היה אולי עוד מישהו שנקרא רבי יונה, ואכן, בבדיקה מדוקדקת נמצא שרבינו הזכיר את רבינו יונה והרמב"ן בתואר רבותיו כמעט בכל האפשרויות הניתנות.
הוא אומר פה זה הרמב"ן ז"ל ועל רבינו יונה
עולה. כן. אז בסדר, אני אומר, יש פה עוד הערה נכונה. אני אומר, לפי הלוח שבידי, זה באמת קצת בעיה מבחינת ה... בפשטות, ברור שהרמב"ן היה מרבותיו. כנראה שגם איזה קשר מיוחד לרבינו יונה. וזה גם, הם היו בספרד, זה מתאים גם גיאוגרפית, מתאים מבחינת רבינו הרמב"ן, יותר מבחינת השנים, מבחינת פחות, אבל בכל אופן, זו המציאות שבה פועל הרשב"א, ודיברנו כבר על הנדודים, כשדיברנו על הרי"י מגש, אז דיברנו על הנדודים של עולם התורה לספרד, מבבל לספרד, אולי בעזרת השם בפעם הבאה נדבר על הרמב"ם, שכמובן גם הוא היה בספרד ונראה וגם היה לפני כן. הרמב"ם נפטר ב-1204, אז אולי בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על הרמב"ם, אז פחות או יותר נשלים את סדר הדורות. מה כותב הראש על הרשב"א? כדי שנבין, הראש חי אחריו, הראש מקובלנו שנפטר ב-1327, חי מ-1240 עד 1327, וכותב הראש כך, אדרת צמרת, זה שו"ת הראש, כלל ב' פסקה י"ד, אדרת צמרת, גולת הכותרת, ממשך השוחך בעיקר ותפארת, ועל יובל ישלח שורשי עץ הדעת, פריו מתוק, ותאווה לעיניים, ועליהו לתרופה ללהגי שפתיים, מימיו קרים מן לבנון נוזלים, משיבים איפת נכשלים, בנאות דשאיו ירבצו משכנות הרועים, יושבי גנים הוגי שעשועים, לא השיב פי מברכותיך, לא יסגסגו כל נטיותיך, כמותך יהיו צפיעותיך, ותאריך ימים על כס מלכותיך, אדוננו, גאוננו, אלופינו, מטה עוזנו, יקר תפארתנו, עטרת ראשנו, מחמד ליבנו, הרב הנכבד מורנו, הרב שלמה, וכו' וכו'. זאת אומרת, איזה תארים כותב הראש על הרשב"א, וצריך להבין, המרחק ביניהם הוא לא כל כך גדול. זה לא שהייתה לו את הפרספקטיבה שיש לנו היום על גדלותו של הרשב"א, אבל כך התייחסו אליו, זאת הייתה המציאות. ומה לכוח שכוח לדרוש אל ארז הלבנון? כוח זה כמובן קוץ. כאילו, מה אני הקטן אל ארז הלבנון? חדל אישים אל שר ומנון, לפני שמש עינון, אך ענוותך תרבייני, ומפרי בטנך תשבע בטני, ויונה אמרי לרצון לפניך, כי אלומנו למאור פניך הולכים, בעינוג החשיכים ולאור תוציא את האלומה, ואנה מורי, תרב ענוותך כהילל, כי איני כאותה שימרח תוריי, וללמוד אני צריך, כי אין לי שולחני להרצות מעותיי. זאת אומרת, אני חייב לפנות אליך, אתה היחיד שיכול לעזור לי בשאלה שהתעוררה. וצווה לאחד מתלמידיך ומפיך אליו תקרא, ויחרד בעת סופר, ושלום מורי ושלום תורתו, וכוחו יגדל לעד, עד לעולם כנפש תלמידו, אשר בן הרב יחיאל ז"ל. ככה הוא פונה אל הרשב"א, להבין את העוצמה של הדברים הללו. רבי ידעיה הפניני, הוא היה גדול החולקים על הרשב"א בענייני פילוסופיה, והוא, באחת התשובות שמופיעה בשו"ת הרשב"א בחלק א', תשובה תי"ח, 418, הוא כותב כך, הם ברי פלוגתא, לפני כבוד מעלת אדוננו, צניף מלכות דתנו, עטרת תפארת אדרתנו ותורתנו, גולת זהב על מנורת גולתנו, היושב בשבט תחכימוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה, היושב איתנו למראה עיניים, ומן דליבי רחב ידיים פורסי כנפיים ברקיע השמיים, אביהם של יתומי הגולה, אשר בעזרתו וחמלתו ינוחמו, הוא דואג לכל. הרשב"א הוא מנהיג, הוא משיב תשובות, הוא מפרש את התלמוד, הוא כותב עוד ספרי הלכה וכו' וכו', אבל הוא מצודתו פרוסה על פני כולם. מלאך השם בתוכנו לאורות משפט וגלות תעלומה, רכב ישראל ופרשיו להקות במחנה חברות ביום המלחמה, רבינו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, אשר בצילו נחיה, מורינו ורבינו החכם המובהק רבי שלמה. את זה כותב על הבר הפלוגתא הגדול ביותר שלו. יוסיף השם על שנות אדוננו כהנה, ויריך בשלווה ובבריאות ימותיו, עד יבוא הגשם לנו, מלך יושב על כיסא ישראל בציון, ועיני אדוננו רואות, מעט קטון עבדיו, המתענג בנפת מוסריו, המתעלס בתוכחותיו, המגלות, המתחמם כנגד אור יקרותיו. לא יודע אם הוא כתב את זה בקור הירושלמי, שהיה לנו בשבת, אבל הוא מתחמם לאור יקרותיו, נושג החלתו ורצפתו לגעת אל פיו, בוטח בצדק המלובש ובמעיל הצנוף מהחוות, המשתחווה מרחוק כבוד ראש וסך עיניים כנגד שער המזרח, נכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה אשר לא כדת, משיב כשואל מפני היראה והכבוד. הגמרא בברכות בין הפרקים משיבים מפני היראה, מפני הכבוד, המוטלים לנגד עיני חושב, עבוד אלוהים עם צוח חפצך, הצעיר ביוצקי מים, על ידי קטני תלמידיך ידעיה ברבי אברהם בדרשי, שם של מקום כנראה. עכשיו, הבית יוסף כותב עליו, הבית יוסף ביורה דעה בסימן קופיות, מעיין המתגבר, עמוד העולם אשר באורו נראה אור. כמה סימנים אחרי זה, ונהירין לי שבילה דתרי תלמודי, בבלי וירושלמי, וחדווה מעל נוטה, והוא הכל. המגיד מישרים, ספר של מלאך שהתגלה לבית יוסף, בחיר השם. אז זה הרקע, זה המקום. עכשיו, מה קורה בתשובות הרשב"א? כפי שאמרנו, גדול המשיבים של הראשונים, אחד מהספרים העבריים הראשונים בדפוס, היה תשובות הרשב"א, שהודפסו ברומא בשנת ריש למד, אחד הספרים הראשונים בדפוס העברי, והבעיה הכי גדולה זה חוסר היכולת להתמצא בשו"ת הרשב"א. ובשנים האחרונות נעשו שני מפעלים מאוד גדולים בעניין הזה, וראוי להכירם. מפעל אחד נעשה בשנת תשנ"ז והושלם. מכון ירושלים, יש לכם פה את השער בצד שמאל, הם לקטו את כל תשובות הרשב"א. זאת אומרת, את כל מה שנתפס ועוד מה שהיה בכתבי יד, והוציאו שישה, שבעה כרכים, כל שוט הרשב"א. סידרו אותו מחדש באותיות רש"י, וציינו מראה מקומות. אנחנו נלמד תשובה אחת, סימן למדהי, בחלק ב' סימן למדהי מהשוט הזה, נמצא בבית המדרש, במדור השוטים, נמצא גם בספרייה. שוט הרשב"א, חלקים א' ב' זה כרך ראשון, ג' ד' ה' זה חלק שני, ו' ז' זה שלישי, המיוחסות לרשב"א, יש גם תשובות שמיוחסות לרשב"א, לא ברור אם הם שלו, זה כרך רביעי, כרך חמישי זה כל מה שמצאו בכתבי יד וכו' וכו', והוציאו מחדש את שוט הרשב"א. זה מהדורה אחת שיש לה מפתחות, ויש לה מפתחות לכל התלמוד, וכל אחד יכול למצוא בה את ידיו ורגליו ולהיעזר בה, ותמצאו תשובות מגוונות. אנחנו ניגע פה היום בשלוש תשובות משלושה נושאים שונים, שאני מקווה שהם, יש בהם איזה פיקנטריה, יש בהם איזה משהו מעניין, ונתבונן בהם. אבל כל אחד יכול למצוא שם את מבוקשו בכל מיני עניינים ודברים. היה יהודי שנפטר לפני כמה שנים, והוא היה מגדולי העוסקים ברשב"א בדורנו, בן דוד של רבי ישראל ג'מיטרובסקי שלנו, מהישיבה הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, והוא כל חייו עבד על הרשב"א. עד כדי כך שרב ישראל אמר לי שיש לבן דוד שלו חדר בבית, ובחדר הזה מונחים כל כתבי היד של הרשב"א. אני חושב שלתשובות יש 65 כתבי יד של תשובות הרשב"א. ומה הוא עשה? הוא עשה דבר שכבר הציעו אותו לפני הרבה מאוד שנים, אבל הוא יישם את זה הלכה למעשה. הוא רצה שאנשים ילמדו את תשובות הרשב"א, והוא עשה מעשה נועז מאוד. הוא החליט להוציא את תשובות הרשב"א לפי נושאים, לפי מסכתות. זאת אומרת, הכרך הראשון יצא בשנת תפשינון, בשנת תפשינון במוסד הרב קוק, ושימו לב לשער שלו. תשובות הרשב"א לרבינו, אז מה שדיברנו על מכון ירושלים, שאלות ותשובות הרשב"א, לרבינו הגדול מרנה ורבנה, רבי שמואל, רבי שלמה, בן אברהם, ברבי אברהם בן אדרת, יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים וכתבי יד, עם ציוני מקורות, הערות ומקבילות. חלק שני, כי מפה פשוט צילמתי את התשובה, ירושלים, מכון אור המזרח וכו'. בתשובות הרשב"א שמוסד הרב קוק הוציא, זה השער הימני, שימו לב למה שכתוב פה. כתוב פה דבר מעניין מאוד. תשובות הרשב"א לרבינו שלמה ברבי אברהם בן אדרת, זה עד עכשיו מתאים. חלק ראשון כרך א', תשובות השייכות למקרא, מדרש ודעות. זאת אומרת, הוא ליקט מכל תשובות הרשב"א. אם יש תשובה בחלק ו' שעוסקת באיזה הסבר של פסוק, אז הוא הביא את זה לכאן, והוא סידר את התשובות לפי נושאים, והוא המשיך להוציא, זה כרך ראשון ושני. עכשיו, יש פה עוד עניין של מנחת קנאות. מנחת קנאות זה החלק השני. לא, זה בעצם נמצא גם פה. מנחת קנאות זה לרבי אבא מרי דלוניל, שזה דברים ששלחו אל הרשב"א. יש פה איזה יחס מיוחד לרשב"א, לכן הביאו את זה. אבל הוא המשיך הלאה. מה עוסק הכרך השלישי? הכרך השלישי, שזה חלק שני, החלק הראשון הוא בעל שני כרכים. שימו לב, חלק שני, תשובות השייכות למסכת ברכות וסדר זרעים. הוא ליקט מכל הרשב"א, מכל השוטים, אלפי שוטים, כמו שאמרנו, הוא סידר את זה לפי סדר המסכת. הכרך הרביעי, תשובות השייכות למסכת שבת והעירובים. עכשיו, העניין הוא דעקה שהיהודי הזה נפטר. והעבודה, הוא עשה עבודה בכרך א', שזה משהו בלתי יתואר. לא נכנס פה בדף כל העניין, אבל שימו לב איך נראות פה התשובות. אחרי שהוא הביא הקדמה מאוד ארוכה וצילם פה כמה כתבי יד, אז הוא, בכל תשובה, זה תשובה על פסוקים בפרשת בראשית. אז א', הוא מביא את כל חילופי הנוסחאות, הוא מביא מה היה כתוב בכתב יד כזה וכזה, צריך להבין כדי להבין מה המשמעות, והוא מוסיף מראה מקומות וביאורים והסברים ופירושים לכל העניין הזה. ככה בכל התשובות, בכל התשובות, זה עבודת חיים. והשאלה אם ימשיכו את זה, ואין פה, לא הצלחתי רק להוציא את השערים, אין פה בספרייה, אני לא בטוח, שני הכרכים האלה יצאו בחייו. הכרך של, כמו שכתוב פה, מקרא, מדרש ודעות, וזו עבודה מאוד מקיפה, אני לא בטוח שבחלקים על המסכתות עשו את הכל אותו דבר כמו שהוא עשה. הוא היה תלמיד חכם מופלג, הוא הוציא גם בחידושי הרשב"א לש"ס מסכת מגילה ומסכת ראש השנה. זה הייתה עבודת החיים שלו, רשב"א. זה היה, בזה הוא היה עסוק, בזה הוא היה מונח. לחשוב מה זה יהודי, היה פרופסור באוניברסיטה העברית, וכפי שאמרתי, בן דוד של רב ישראל, חיים זלמן ברבי ינקב יוסף הלויץ' מיטרובסקי. אז זה דימיטרובסקי, ככה הוא כותב, אבל זה המשמעות של העניין. אחרי כל ההקדמות האלה, אני מבקש את רשותכם להתבונן בשלוש תשובות. בחרתי אותם באקראי, הייתי יכול לבחור תשובות אחרות, אבל בכוונה הבאתי אותם משלוש מהדורות, כדי שנראה איך הדבר הזה התפתח וכולי. אז הדוגמה הראשונה זה תשובה נונחת בשו"ת הרשב"א שהודפס ברומא בריש למד. זה מופיע גם במהדורות האחרות, זה מופיע, כמובן, אבל שתראו איך זה יצא. וזו שאלה שכבר נשאלה בכמה מחנות של בני עקיבא, וזו שאלה מעניינת ומרתקת, ותראו מה קרה פה. נשאל באישה שאמרה לאיש אחד שייתן לתקן טבעתה לאומן. זאת אומרת, אישה הייתה לה טבעת, לא כתוב אם היא אשת איש או אם היא רווקה, זה לא כתוב בתשובה. אישה ביקשה מאדם שמכיר צורף, הטבעת שלי התקלקלה, קח את זה לצורף ושיתקן את הטבעת. עד כאן, הכל טבעי, הכל בסדר, הכל מוכר לנו. היום אולי היו שואלים את זה, אישה שהיהלום נפל מהטבעת, היא מבקשת מהצורף לשבץ את זה חזרה בטבעת. כל דור לפי המדרגה שלו, לפי העניין. אז אני קורא שהוא נשאל, מי נשאל? הרשב"א. באישה שאמרה לאיש אחד שייתן לתקן טבעתה לאומן, ואמר הוא, כאשר נעשה, האומן תיקן את הטבעת. עכשיו, אתם יודעים שבטבעת, זה שאלה של גודל. זאת אומרת, האם הטבעת מתאימה לאצבע? אז אם אתם הולכים לצורף מומחה, יש להם חרוט כזה, שעליו הם, זאת אומרת, שזה מתחיל להיות צר למעלה, ככל שזה יורד למטה זה יותר רחב, ושמים טבעת, ולפי זה מודדים את הקוטר שלה. מה הקוטר של הטבעת? אז הצורף הזה תיקן את הטבעת, ואמר לאישה, אני רוצה למדוד לך את זה על האצבע, האם הטבעת מתוקנת, האם זה בסדר? עד כאן, הכל נשמע לנו תקין. אבל מה הוא עשה הבן אדם הזה? ואמר הוא, כאשר נעשה, הראה אם יחיל אצבעך, ואמר בפני עדים, הרי את מקודשת לי. השם ירחם. היא באה למדוד את הטבעת אצל הצורף, והצורף הזה כנראה נתן את עינו בה. היו שם שני אנשים בחנות, וברגע שהוא שם לה את הטבעת כדי למדוד אם היא בסדר, הוא אומר, הרי את מקודשת לי, ויש שני עדים.
אבל זה שאלה, לא הטבעת.
זה התשובה של הרשב"א. אבל השאלה הזאת נשאלה לרשב"א, האם יש פה חשש?
היא לא רוצה.
מה?
היא לא רוצה לנסות.
יפה, זה החלק השני של התשובה. אז רואים ששני תלמיד החכומים פה כיוונו לעניין, אבל שאלה שנשאל הרשב"א עכשיו, הרבה פעמים היום בהצעות הנישואין למיניהם, זה כל מיני דברים שצריך להתבונן בהם בהלכה. פלויני שם טבעת, נותן טבעת, קונה טבעת, יש עדים, אין עדים. היה פעם באיזה מחנה של בני עקיבא שהרוחות סערו סביב העניין הזה שמישהו אמר כאילו בחצי בדיחה. זה לא בדיחה, זה לא צחוק. גם נדרים, גם הדברים האלה, דברים שמאוד מוקפדים בהלכה, צריך להכיר אותה. ואמרו לה העדים, ראי מה הוא עושה, מה את עושה? תשמעי, הוא הולך עכשיו, אנחנו לא יודעים אם זה אשת איש או רווקה, זה לא כתוב בשאלה. הנתון הזה לא מופיע.
אני מסתם אשר רווקה, כי אם אשת איש זה לא היה כלום.
לא יודע מה היה כלום, אין לי מושג. יכול להיות שהיא רווקה, והיא...
אם
אשת איש,
מי הולך
לסוף? לא, אם היא אשת איש, אז לא משנה, אם היא קדשו אותה עם הילדים שלהם והכל, גם היא רוצה, אין כזה דבר, זה לא שייך.
לא יודע. והיא נרתעת לאחוריה, וצעקה וחרפה האיש ההוא. מה אתה עושה? הבאתי לך את הבעת לתיקון, מה עכשיו? אתה עושה לי פה חופה? מה הולך פה? מה מתרחש פה מסביב לעניין? והשיב. הרשב"א השיב תשובה לשאלה הזאת. עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה שלחו לו את השאלה הזאת. האם זה נשלח מקצה אחר של העולם? אין לנו, השמיטו, לצערנו, הכל היה העתקות של כתבי יד. וזה היה נראה לא משמעותי מי שלח את השאלה, מתי שלח את השאלה, מאיפה שלחו את השאלה. אבל את השאלה שלחו לרשב"א. והשיב. שאין בזה חשש של כלום, שום דבר לא. למה? לפי שהעדים כבר מעידים שהטבעת שלה הייתה. הרי הוא לא מקדש בטבעת שלו, זה טבעת שלה שהיא נתנה אותה לתיקון. אז מה, מישהו יכול לקדש מישהו בטבעת שלו, שלו זה, אז כמובן, כבר זכינו להיות, כבר זכינו להיות בחתונה של הישיבה, שהחתן שכח את הטבעת. החתן שכח את הטבעת. אז רבי יעקב, חתונה לפני, סתום, למעלה מ-30 שנה, אז רבי יעקב ניגש לאחת הנשים, לקח ממנה טבעת, היא הקנתה את הטבעת בקניין גמור, כאילו, ויתרה על הטבעת, שזה יהיה של זה, ועשו קידושים בטבעת אחרת, והיא באמת נתנה אותה כאילו בקניין גמור למישהו אחר, אבל צריך לדעת, מסתום, אם מישהו הולך להיבחן על הלכות חופה וקידושין, זה שאלה בסיסית ששואלים, אתה מסדר קידושין? החתן שכח את הטבעת, מה עושים? איך עושים? וכולי. תשתדלו לא לשכוח את הטבעת, זה יותר טוב. בקיצור, אז הייתה, ואפילו קידש בו, והיא קיבלתו דרך שתיקה, אינה מקודשת. בדלה שדה, הגמרא בקידושין אומרת, שאם אדם בא לקדש אישה והיא זורקת את הטבעת, שדי, שהיא זורקת את הטבעת, אז היא לא מקודשת. ופה היא הרי נרתעה לאחוריה. היא אמרה, מה אתה עושה? בשום פנים ואופן לא. וכדאמרינן בפרק כמה דקידושין, בעובדה חורישי, זה איזה סיפור של קידושין, או שם של אדם, או שם של מקום, וכל שכן זו שצעקה מיד ששמע. קיצור, אין קידושין. זו תשובה הראשונה של הרשב"א שאנחנו רואים כאן היום, ולפי גלי הצחוק היא באמת, זו שאלה שיכולה להיות אקטואלית או מעניינת, או יש בה איזשהו עניין מיוחד. התשובה השנייה גם נוגעת לכל מי שלא נשוי ויושב מסביב לשולחן הזה. צריך לחפש דברים מעניינים. ומה התשובה הזאת? שאלה שיכולה להיות מעשית, צריך להיזהר מאוד שהיא לא תהיה מעשית, אבל היא יכולה להיות מעשית אצל כל אחד. שאלת, ראובן שידך את ביתו לשמעון, עד כאן הכל בסדר, וקבעו זמן לנישואים, ונתחייבו זה לזה בסך ידוע, בחוב גמור ומעכשיו. זאת אומרת, כשתהיה החתונה, אז מרגע זה כבר הכסף מוקנה לך תמורת העניין. והשלישו השטרות ביד אחר, ואמרו לו שכל המעכב מהם אחר הזמן, שייתן השטרות לחברו המתרצה בנישואין. זאת אומרת, אנחנו נותנים לך עכשיו את השטרות, החופה נקבעה ליום זה וזה, אתה צריך לתת את הכל, החתן יתחייב, האבא של הקלה יתחייב, זהו, מחכים רק לקידושין כדי לבצע את כל העניינים הממוניים. עד כאן הכל בסדר. אבל תראו רבותיי למה צריך לחשוש כשמתרסים עם נערה חשובה. ותוך הזמן, קלקל המשודח את מעשה. זאת אומרת, החתן המעולל, המופלג, הידוע, בזה התברר שהוא לא מציעה כל כך גדולה. זאת אומרת, קלקל החתן את מעשיו. מה זה לדוגמה? נתפרסם במשחק בקוביה. זאת אומרת, הוא מבלה את זמנו בסמארטפונים, מבלה את זמנו בכל מיני עניינים. הוא לא בדיוק השידוך, מה שאותו יהודי תכנן לטובת הבת שלו. עכשיו, מה עושים? כבר כביכול, כל הקניינים וכל הכל כבר נתנו לצד שלישי והכל הכל צריך לחול. ואין לו אומנות. הוא אמר שיש לו עבודה, הוא קם כל בוקר בשבע למניין בישיבה, בפועל, נו, כנראה שבתשע עוד יש כמה שרידי מניינים ברמב"ן, הוא מבלה שם. המחותן אומר, תשמע, זה לא כך נראה לי כל העסק הזה. אני הרסתי את ביתי על דעת זה ש... לא שנוע מבסוט. על דעת זה שיש איזשהו עניין, פתאום התברר לי שזה לא כל כך חלק. התעניינתי, שאלתי, אמרו לי דבר אחד, בפועל אני רואה דבר אחר. מה עושים? אלא הוא מצחק את בגדיו. זאת אומרת, הוא גם לא לבוש אפילו בצורה ישיבתית מקובלת, או אנושית מקובלת, הוא הולך עם כל מיני בגדים, גם עושה עבירות שבגללם נתנדה, ובאמת, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שלא שמעתי על כלום קודם, כי מתחילה היה צוחק, ואבי הבת יודע, אלא שלאחר מכן החזיק בדבר הרבה, עד שאין לו אמנות אחרת, ובקיצור הוא בטלן, הוא לא עושה כלום כל היום, מבלה את זמנו, אומר היהודי הזה, מה פתאום שאני אתן את ביתי לאיש הזה? נכון, כבר התחייבנו ונתנו את כל השטרות ואת כל ההתחייבויות, אבל הם עוד לא התחתנו, למה שאני אסכים לזה? וכשהגיע זמן הנישואים, טבע מאבי הבת שייתן לו את ביתו וישאנה. הוא אומר, תשמע, לא מעניין אותי כלום, חתמנו, עשינו, אני רוצה את ביתך ואני רוצה להתחתן, ולא רצה, וטוען שאינו הגון לה. והלך המשודח אצל השליש, ליתן לו שטר החוב, ואבי הבת טוען שאינו חייב לו כלום, מחמת שנתקלקל הרבה, ועבר עבירות שנתנדה בגללם, והמשודח טוען, אפילו כן, אין לו לעכב, ואישה רוצה בכל דור. הבחורה, הנערה, היא רוצה להתחתן, שלא אמרו, זה משנה במסכת קידושין, אלא בעל פוליפוס וחבריו. פוליפוס זה משנה בקידושין, אם פתאום מתברר שיש לקלה, חתן, יש ריח רע מהפה או מהאף, אז זה סיבה לביטול קידושין. כאילו, לא ידעתי שיש פגם כזה וכזה, אבל זה פגמים מאוד גדולים ומאוד משמעותיים, אבל בדרך הטבע אי אפשר לבטל את הדבר הזה. ועוד שמתחילה היה מכיר בו שהיה צוחק, ואבי הבן טוען כי לא אמרו בכל דעו ניחלה בקלקולין אלו, שהן יותר מפוליפוס. הוא אומר, מה זאת אומרת? זה הרבה יותר גרוע. אם יש ריח רע, אפשר, אני יודע מה, לבקש ממנו לצחצח שיניים כל שעה, והריח הרע הזה יעבור. אבל פה מדובר על קלקולים מהותיים, איך אני אתן את הבת שלי לאיש הזה. ועוד, שאתה בנידוי, כי אנשים נידו אותך שאתה מתנהג לא יפה, והיא אסורה לך כל שאתה בנידוי, כיוון שלא הייתה אשתך קודם הנידוי, הדין עם מי. זו שאלה שבאה לרשב"א. תסתכלו באיזה עניינים הרשב"א היה צריך לעסוק. זאת אומרת, היום קוראים לזה יועץ זוגי, קוראים לזה פה. כל הדברים האלה הגיעו לשולחנו של הרשב"א. תשובה. אומר הרשב"א, מסתבר לי שהדין עם אבי הבת. אפשר לבטל את הסיפור הזה. לכן אמרתי, רבו ישי, אתם צריכים לחשוש, להצדיק את ה... אם אומרים עליכם דברים טובים, צריך להמשיך הלאה. להחזיק בעניין שיאמרו דברים טובים. ואין לשליש ליתן לו שטר חובו של אבי הבת מכמה טעמים. חדה, שאף על פי שיש בשטר החוב מעכשיו, שכתוב שבעוד 30 יום זה חל מעכשיו, אם לא אמר בשלישות מעכשיו, למה כלום הוא? משום זה בחזרת השטר, אסמכתה היא ואסמכתה לא קניה. מה זה אסמכתה? אסמכתה זה התחייבות שלא ברור שהיא תקרה. למשל, אדם קונה כרטיס של מפעל הפיס, זה הגדרה של הסמכתה. אז מה אומר מפעל הפיס? מפעל הפיס אומר, פעם בשבוע, כרטיס עם מספר אחד זוכה. אם לך יהיה את הכרטיס הזה, אתה תזכה. אבל אם לא יהיה לך את הדבר הזה, אז זה שום דבר לא. אז מצד אחד, יש לך את הכל, מצד שני, אין לך כלום. אז הסמכתה. ותדע לך שהרי שנינו, מי שפרה מקצת חובו והשליש את שטרו, מי שפרה את מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו, אם לא נתתי לו מכאן ועד יום פלוני, יחזר לו את שטרו, הגיע זמן ולא נתן, רבי יהודה אומר לו, ייתן. רבי יוסי אומר, ייתן. והוקימנו פלוגתיו באסמכתא קניא. ורבי יהודה סבר לו קניא, ורבי יוסי סבר קניא, ויפסיק להלך את עתן כרבי יהודה, ולא יחזיר לו. ולא יחזיר, אף על פי שיש בשטר החוב עצמו מעכשיו, כיוון שאין מעכשיו בשעת השלישות כהחזרת השטר. אז ממילא לא מגיע לו, החתן הזה לא יכול לבוא ולומר, אבל התחייבת לי, וההתחייבות היא מעכשיו, לפני החתונה, על מה שיקרה אחר כך, בשום פנים ואופן לא. ועוד, שאם אין הבת רוצה להינשא לו, הנוס הוא זה, ויש טענת אונס בממון, ועוד עומדן הדעת הוא, שאילו היה מקלקל עצמו כל כך, שלא היה נותן לו, זה ביתו, והיא לא תינשא לו. זאת אומרת, אם היא הייתה יודעת את כל הדבר הזה, היא בוודאי לא הייתה רוצה להשתדך איתו. והולכים בתר אומדנה בפרק נוחלין, הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע מה זה אומדנה. האומדנה אומרת שאם הוא היה יודע שככה ההתנהגות של הבחור, כל השידוך הזה לא היה מתגלגל. אומדנה. והגמרא נותנת דוגמה לאומדנה. שמה? הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו. רחמנא ליצלן, הוא שמע שבנו מת. ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים. אין לו שום דבר, לא נשאר לו אף אחד בעולם. אז הוא הוריש את כל נכסיו לאחרים. ופתאום אף לבפלא, ואחר כך בא בנו ממדינת הים. אז באים האחרים ואומרים, גמרנו, בן, אין לך שום דבר בירושה. והוא אומר, מה פתאום? אם הייתי יודע שלא קרה שום דבר לבן שלי, מה פתאום שאני לא אתן לו את הירושה? למה שאני אעשה דבר כזה? אז ממילא, רבי שמעון בן אסי אומר, אין מתנתו מתנה, בידוע. אילו היה יודע שבנו קיים, לא היה כותבן. ואמר נחמן, הלכה כרבי שמעון בן אסיה. וגם זה בידוע. אילו היה יודע שהיה מתקלקל כל כך, לא היה מסיא לו ביתו. ובמקום השבועה והנדרים הולכים בתר ומדנה. גם במקרים כאלה אתה הולך אחר עומד דעת. אדם רוצה שביתו תינשא לאדם נורמטיבי. אם משהו לא נורמטיבי בכל העניין, אז מראש הוא לא היה עושה דבר כזה. לא יכול להיות. לא נתכוונה זו אלא להגון לה. גם הטענה שטען באיסור הנישואים, בזה שלא הייתה נשואה לו קודם הנידוי, טענה באמת טענה. ומה ששאלת, שאם החזיר השליש השטר לבחור מהו, זאת אומרת, ואז הבחור הזה יכול לגבות, אני אומר שהשליש עשה שלא כדין, ומה שעשה אינו כלום. ואין זה דומה להעוד הבעל אומר לפיקדון שכתבתי אני, שהשליש נאמן, ואפילו יש עדים שאומרים לפיקדון, דשני אחה, שהשליש בעצמו מודה בעניין השלישות, ואינו אומר שהיה חוב גמור, כתוב דאלמה, ואפילו לפי דברי השליש, לא היה לו ליתן לו, לא היה לו ליתן אותו לו, ודברים אלו נראים לברורים. זאת אומרת, במקרה הראשון הרשב"א סובר שהגברת הזאת לא מקודשת, אין פה שום דבר, כי הטבעת היא שלה והיא מחתה. במקרה הזה אומר הרשב"א, אפשר לבטל את הנישואים כי הבחור התנהג שלא קשורה, וגם ענייני הממון לא מגיעים לו בשום פנים ואופן. התשובה השלישית שאני רוצה ללמוד עוסקת בענייני תנ"ך. וכאן הרשב"א נותן לנו איזה דוגמה, ושוב, את זה, אז שימו לב, התשובה הראשונה צילמנו אותה מקובץ תשובות הרשב"א ריש למד ברומא, דפוס ראשון של תשובות הרשב"א. התשובה השנייה הבאנו אותה מהמהדורה הקונבנציאלית של מכון ירושלים, מהדורה שגרתית ורגילה שרבים וטובים לומדים בה. והתשובה השלישית אני רוצה להביא אותה מהמהדורה המיוחדת הזאת. אין פה את כל ההערות, הדף לא הכיל את הכל, אבל זאת תשובה י"ז שנמצאת פה עם הרבה מאוד הערות והשלמות לכל הסוגיה הזאת. זה המקום שזה תופס, ומי שרוצה יראה את זה בפנים. וזו שאלה שנוגעת להבדלים שיש בנושא אחד שנזכר בתנ"ך פעמיים. נפקמינה, פרשת שבוע. לא יודע איך למדתם הבוקר את מכות מצרים, אבל כולנו יודעים שיש פרק, בדרך כלל מדברים על זה בליל הסדר, מדברים על דצה חדש באחד. התנחומה, דווקא נמצא בפרשת בו, מזכיר את הסדר ההגיוני של המכות. למה המכות עבדו דם, צוורדע, כינים, ערוב וכולי, מה ההיגיון שיש פה? הברבנל הולך על הצד האקולוגי, מסתום אני אומר, אנשים יישבו פה בשבת חורפית כזאת והתבוננו במה שראוי להתבונן. ויש פרק בתהילים שהמכות מופיעות בסדר אחר. לא מופיעות בדם צוורדי הכינים, אלא מופיעות בסדר אחר לגמרי. אז יש לנו דברים בתנ"ך שמופיעים, שמות גם כן, שמופיעים בצורה אחת ובמקום אחר בצורה אחרת. כאן למעלה, יש לי פה טעות, תשובת הרשב"א מתחילה כמובן מעל האות י"ז, יש ספר של יהודי בשם בן דוד, שנקרא מקבילות בתנ"ך. הוא פשוט הקביל את כל מה שמופיע בנביאים לעומת מה שמופיע בדברי הימים. בסוף שמואל ב' מופיע העניין שדוד מונה את העם ואסור למנות את העם, והקדוש ברוך הוא מבקש לתת עונש ונותנים לדוד שלוש אפשרויות. אז תראו מה אני קורא בצד ימין. ויחלב דוד אותו אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם עברנה את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד. כה אמר השם, שלוש אנוכי גומל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. אתה צריך לקבל עונש. אני נותן לך שלוש אפשרויות. תחליט מה אתה רוצה. כל זה מופיע בפרק בשמואל ב', בכף ג' או כף ד', משהו בסוף הספר. ויבוא גד אל דוד ויגד לו, ויאמר לו, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך, ועם שלושה חודשים נוסחה לפני צריך, והוא רדפיך, ואם היות שלושת ימים דבר בארצך, אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. הקדוש ברוך הוא מבקש לדעת, איזה עונש משלושת העונשים הללו אתה מבקש. אנחנו לא לומדים עכשיו ספר שמואל, מה דוד בחר ומה היה וכו'. בדברי הימים ב' כשמופיע הדבר הזה, כתוב כך, וירא בעיני האלוקים על הדבר הזה ויח את ישראל. ויאמר דוד אל האלוקים, חטאתי מאוד, אשר עשית את הדבר הזה, ואתה עבר נא את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. שימו לב, מתאים מאוד למה שכתוב, עבר נא את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד, זה כתוב גם בשמואל, גם בדברי הימים. וידבר דוד אל גד חוזה דוד לאמור, לך ודיברת אל דוד לאמור. כה אמר השם, שלוש אני נוטה עליך, בחר לך אחת מנה ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד ויאמר לו, כה אמר השם, קבל לך עם שלוש שנים רעב. רגע, לא מסתדר לי. תבוא לך שבע שנים רעב בארצך. בשמואל כתוב שבע שנים רעב. בדברי הימים כתוב שלוש שנים רעב. מאיפה יהיה ההבדל הזה? אנחנו מדברים על אותה סוגיה, על אותו עניין. מה פתאום פה כתוב שבע, פה כתוב שלוש. ואם שלושה חודשים תספה מפני צריך, זה בסדר, וחרב אויביך למסגת, ואם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ. פה כתוב דבר בארצך, פה כתוב חרב השם וכו' וכו'. מה פה עכשיו? זו דוגמה להבדל. יש עשרות הבדלים כאלה בדברי הימים, ומה המטרה? שוב, צריך פעם ללמוד, השנה אנחנו זוכים על השולחן הזה ללמוד פעם ראשונה את ספר דניאל, אולי גם נגיע ללמוד את דברי הימים, זה באמת חזון נפרץ. אז בקיצור, שאלו את הרשב"א, עכשיו תזכרו, אנחנו מדברים על תקופת הראשונים, יש את פירוש רש"י, אין מקראות גדולות, אין פירושים, המלבים עוד לא, באב האמינה בכלל, כאילו אין הרד"ק, היה קצת אחרי רש"י, אבל אין פירושים, אדם לומד את הספר, לומד את שמואל, לומד את דברי הימים, הוא אומר, אני לא מבין, הרב הוא שבע שנים או הרב הוא שלוש שנים. שני הדברים האלה כתובים בתנ"ך, למה אני צריך להאמין? איך אני עובד? זאת אומרת, עכשיו, יש דוגמה, אנחנו חושבים ששואלים את הרב שאלות בענייני פסיקת הלכה. אז באמת, שני השאלות הקודמות שראינו, הן היו שאלות בענייני פסיקת הלכה. השאלה הזאת היא שאלה בלימוד תנ"ך, ויש עשרות שאלות כאלה שהרשב"א נשאל על פיוטים בתפילה בפסח. מה שיסד הפייך באזהרות פסח נראה שלא יעשה את זה. נשאלתי כל המצוות, יש פה שאלות בהלכות דעות, כל מיני דברים. המצוות והעבירות עיקרן בנפש בעולם הנשמות. למה לא נתפרש בתורה מהות השכר והעונש בעולם הבא? שאלו את הרשב"א שאלה כזאת, זו תשובה למדבט. אז אין לנו זמן לעסוק בכל הדברים הללו. למה חלק מהמצוות הם בלשון יחיד וחלק בלשון רבים? המון המון דברים שאדם יכול להיפגש אותך, להיפגש איתם דרך התשובות, דרך שוט הרשב"א, מי מאמין במעמד הר סיני וכו' וכו'. אז יש כאן ציטוט של הפסוקים, אני לא יודע אם זה מובא בגוף התשובה או שאת זה הוסיף המהדיר, כן? ויאמר לו, תבוא לך שבע שנים, אולי נראה מה הוא כותב פה. י"ז שאלת. כן, כנראה שהוא הוסיף את זה. שזה לא מופיע בתשובה. ויאמר לה, תבוא לך שבע שנים וכו' וכו'. שאלת, לתרץ לך המקראות החולקים בספר שמואל לדברי הימים, שבשמואל כתיב, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך וגומל, ובדברי הימים כתיב עם שלוש שנים רעב. ועוד בשמואל כתיבים שלושה חודשים נוסחה לפני צריך והוא רדפך, ובדברי הימים כתיב נספה מפני צריך וחרב אויביך למסגת, ובשמואל כתיב ועם איות שלושת ימים דבר, ובדברי הימים כתיב עם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ. שאלה בתנ"ך, שיעור בתנ"ך, הרשב"א נשאל איך הרשב"א, דרך אגב, הרשב"א הוא אחד הראשונים הבודדים שהתחיל לחבר ספר על אגדות חז"ל. יש לנו חידושי אגדות חז"ל על הרשב"א, יש שם חלק מאוד קטן באגדות, אבל החלק שיש זה פירוש של הרשב"א על אגדות חז"ל. בחידושים שלו על הש"ס כמעט ואין בכלל התייחסויות לאגדות חז"ל. בריטווה יש, במאירי יש, ברמב"ן וברשב"א כמעט ואין בכלל. אז הרשב"א תכנן אולי, הוא רצה, אז משהו הספיק, הוציאו חידושי אגדות לרשב"א על כמה וכמה סוגיות מאוד מרתקות. טוב, אנחנו צריכים לגמור בזמן, אז נזדרז. דע, שהמפרשים פרשו לפי ששלוש שנים רעב כבר היו באותו זמן, כמו, בימי דוד, כמו שכתוב, כמו שכתוב, והיא רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה. ואמר לו גד, התבחר שיהיו שבע שנים רעב, זאת אומרת מה שכתוב בשמואל, שבע שנים רעב, כלומר, שלוש שכבר היו ועוד שלוש אחרות, והשנה השביעית לא תימלט מהיות רעב. איך תגדל תבואה בשנה השביעית אם בשנה השישית היה רעב? אז ודאי שאי אפשר לעשות כלום. אחר שהיא באה אחר שש שנים רעב, ונכון היה להם לומר, השנה השביעית עד בו תבואתה, עד שהתבואה תגדל בשנה השביעית. כי עניין שכתוב, ועשת את התבואה לשלוש השנים. זה כתוב בפרשת שמיטה. אם יש יובל אחר שמיטה, שם צריך ברכה מיוחדת של עשת את התבואה לשלוש השנים. כי שנת שבע הבא אחרי שני רעב, אינה שנת רעב. עד רבה, לא יוודע הרעב בבוא שנת השבע. ואני אומר שיש לפרש כי אותם שבע שני רעב לא היו ראויים לבוא רצופים, כדי שלא תיקרא את הארץ ברעב אלא מפוזרים. זאת אומרת, קודם כל הוא משיב תשובה שהדברים של גד נאמרו אחרי שלוש שנות רעב. והוא אומר לו, יהיו עוד שלוש שנים. והשנה השביעית היא לא שנת רעב, כי היא תוצאה של מה שלא היה, אבל בשנה הזאת כבר תהיה תבואה. ועוד הוא כותב, כי אותם שבע שני הרעב לא היו רואים לבוא רצופים, כדי שלא תיקרא את הארץ ברעב. מה, ריבונו של עולם ייתן שבע שנות רעב? גמרנו, העולם יחרב, לא יהיה שום דבר. אלא מפוזרים, ושלוש שנים תהיינה רצופות, וארבע מפוזרות, ועל כן לא מנע בדברי הימים, רק הבאות מיד רצופות. ובכמות זה, אומר לנו הרשב"א, איך ראשון למד תנ"ך, ובכמות זה יש בחלוקת ספר שמואל, עם ספר דברי הימים בגיבורים אשר לדוד, בעדינו העצני כתיב בשמואל על 800 חלל בפעם אחת, ובדברי הימים כתיב על 300 חלל. אז איך זה יכול להיות? זה סתירה בין שמואל לדברי הימים. אלא ששתי מלחמות היו, בפעם אחת על 300 ופעם שנייה על 800, אף שלוש שנים פעם אחת, ובשנייה ארבע לתשלום שבע. זה אפשרות אחת להסביר את הסתירה כביכול בין שמואל לדברי הימים. עוד רעיון יש לרשב"א, איך להסביר את העניין הזה. עוד אני אפרש שבדברי הימים לא מנע אלא שני תבואות, ובשמואל מנע שני המשך הרעב, ונכנסו בזה שני עניר, ועל כן היו שבע. מה זאת אומרת שני תבואות? ניר ותבואה, ניר ותבואה. הרי חורשים את השדה וזורעים, חורשים וזורעים. הרי שלוש תבואות לשלושה נירים, וקודם תבואת השבע, שנת ניר הרי שבע. זה זמן של ניר, זמן של תבואה. זמן של ניר, זמן של תבואה. סך הכל זה שבע. ואם תרצה אמור, חצי שנה משעת זריעה עד קצירה. וזהו שכתוב בדברי הימים, בארצך. לומר שבארץ על כל פנים יהיו שבע, אף על פי שלא כיחש מעשה התבואה שלוש שנים. בשנים קלנדריות, מבחינת לוח השנה זה שלוש שנים. מבחינת שנים חקלאיות זה ניר ותבואה, ניר ותבואה וכולי זה שבע שנים. ולכן בדברי הימים כתוב, כתוב בארצך. זאת אומרת שיש כאן איזה הדגשה שזה בארץ, כפי שאומר הרשב"א. ובדברי הימים לא כתב בארצך. לפי שלא מנע, יש פה איזשהו שיבוש, וזהו שכתוב בדברי הימים בארצך, לומר שבארץ על כל פנים יהיו שבע, אף על פי שלא כיחש מעשה התבואה, ובדברי הימים לא כתב בארצך. איך זה יכול להיות? מה כתוב בדברי הימים? איפה כתוב בארצך? בשמואל כתוב, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך, ומה כתוב בדברי הימים? שלוש שנים רעב, לא כתוב בארצך. אז למה הוא אמר בהתחלה שכתוב? מסתומה. הוא ישיג על הדבר הזה. וזהו שכתוב בדברי הימים בארצך, שורה 26. הנה, צריך לומר בשמואל, וראה חטנון. מה זה חטא נון? לא חיים נחמן ביאליק. חטא נון זה חילופי נוסח. הוא רואה בחילופי נוסח. זאת אומרת שיש כאן טעות, יש כאן טעות בנוסחאות אחרות, באמת תקנו את הדבר הזה. אז ישר רואים איך הדבר הזה, איך הדבר הזה מתוקן. לפי שלא מנה אלא שני התבואות שמייבוא הרעב בילקח דגנם, וזה יותר נכון בעיניי. עכשיו, תראו איך הוא מתייחס לפרשת השבוע שלנו. אבל שאר החילופין, אבל שאר החילופין שתמצא שם בכתובים, דיברנו פה על חתנים שמתברר שהם אגונים או לא אגונים, אנחנו רוצים שכולם יהיו אגונים, אבל שאר החילופין שתמצא שם בכתובים, בדברים שאין העניינים מתחלפים אינה שאלה. ותראו איזה כלל, איזה כלל יסודי אומר הרשב"א, וכל אחד יכול ליישם אותו בדברים שהוא מכיר אותם. לפי שאין הכתובים שומרים המילות, רק הכוונות, וזה יקרה אפילו בגופי התורה, גם בעשרת הדיברות קרה כן, ולא הקפידה התורה רק בשמירת העניינים. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. מה כתוב בדיברות ביתרו? מה כתוב בדיברות ואת חנן? זה עשרת הדיברות. שמרו על שמירת העניינים. גם שמות בני אדם יקרה כן. בבני שמעון מנה בפרשת ויגש ובפרשת ואירע, הרי הייתה לנו פרשת יוחסין קטנה הבוקר, יכין וצוחר. ובפרשת פנחס החליף צוחר בזרח לזרח משפחת הזרחי, לפי שצוחר מלשון נוגה ולובן, כצמר צחור, וזרח לשון נוגה. לפיכך לא הקפידה התורה בשמירת המילה, כיוון שנשמרה הכוונה, והוא כאן וכאן לשון נוגה ואור. זאת אומרת, אומר לנו הרשב"א, זה שאתה מוצא שם של משפחה בפרשת ואירה, ואתה לא מוצא אותו בפנחס, פנחס אתה מוצא באותו שבט, תסתכל, זה נוגה וזה צוחר, הכל לשון של אור, רצו לשמור על העניין ולא הקפידו בדווקא על הדברים הללו. אם אנחנו מסכמים, והגענו לשעת סיכום, עסקנו היום ברשב"א, כנראה 1235-1310, ברצלונה, ספרד, גדול המשיבים של הראשונים, למעלה מ-4,000 תשובות. ראינו את היחס המיוחד של גדולי ישראל, של הראש, של רבי ידעיה, של הבית יוסף, איך התייחסו אליו בפסיקה, בהבנה וכו'. התבוננו בשלוש תשובות. תשובה אחת בעניין טבעת שצורף מדד לאישה ואמר דברים מקולקלים לאישה הזאת. אומר הרשב"א, אין לחשוש לשום דבר, הטבעת היא שלה, היא מחתה ביד העניין הזה, כל הדבר הזה לא מתחיל. העניין השני, בחתן שהשתדך והתקלקלו מעשיו, פתאום ראו שזה לא המציאה הגדולה שלה חיכו ולה ציפו, ממילא אומר הרשב"א, אפשר לבטל את השידוך, זה לא מחייב, למרות שכבר נתנו שטרות ועשו את כל הקניינים ואת כל העניינים, יש אומדנה, יש איזה דעת של דבר שאליו אדם מתחייב, ויש דברים שאליהם אדם לא מתחייב. השאלה שסיימנו בה היא דוגמה לשאלה שהרשב"א נשאל בענייני תנ"ך, על סתירה שקיימת בין פסוקים בספר שמואל לבין תיאור אותו מאורע בדברי הימים. הרשב"א אומר, מנסה בכמה דרכים ליישב את הדבר הזה, למה מתכוונים במילה שנים, האם לשנים בלוח השנה או לשנים שהם שנות תבואה, הוא מביא ראיה שאולי פה נחלק לשניים ופה לא כי מנו דבר קודם. אומר הרשב"א, המהות של העניין זה לשמור על הכיוון, והוא מביא דוגמה מעשרת הדיברות ומפרשת השבוע שלנו שמחליפים בכל מיני פרטים, אבל המהות, השם, הכוונה, העניין נשארים כפי שהם. סקרנו בקצרה את תשובות הרשב"א על המהדורות הקיימות היום. אמרנו שיש את הצילומים של המהדורות הישנות, יש את העבודה של מכון ירושלים שאספו את הכל וסידרו במראה מקומות, ויש עבודה שעוד לא הגיעה לסיומה, בעזרת השם נקווה שנגיע, שהיא קיבוץ כל תשובות הרשב"א לפי סדר הנושאים וסדר המסכתות, ואז הרבה יותר קל, אם אתה מחפש משהו בברכות, אתה תדע באיזה כרך לחפש את זה. תחפש משהו בענייני קודשים, אתה תדע איפה לחפש את כל הדברים הללו, ונקווה בעזרת השם שהעבודה הזאת באמת תגיע גם היא לסיומה החיובי והטוב. תודה רבה ושבוע טוב.